אחר הצהריים טובים, ladies and gentlemen, אנחנו הארנב הלבן, יומן החדשות השבועי של החזית הלוחמת למען חופש תודעתי וחירות נשמתית ואמונית ברחבי העולם ובישראל. אנחנו היום עם כמה וכמה נקודות מאוד מעניינות, מה שנקרא, והרי החדשות ותחילה עיקרם. מה הקשר בין ראש ממשלת מלזיה, ראש ממשלת ישראל וקלאוס שוואב, עורב לבן בסרטון שטוען לקשר בין התקפות הסייבר המבוימות לסדר עולמי חדש? האם באמת חייבים לשים מסכה בנסיעה באוטובוס? לפי נהלי אגד הרשמיים, נראה כי אין באמת דרך לאכוף עטיית מסכות. ראש שירותי בריאות הציבור בפלורידה, דוקטור ג'ו לדאפו, מדבר בגלוי כנגד כפיית חיסונים. סיפור חנוכה איטלקי. עובדי הנמל בטראיסטה, איטליה, השביטו את הנמל במחאה על הדרישה להתחסן. לאחר שהשוטרים פינו אותם, הם לא ויתרו, והפכו את המחאה הקטנה שלהם מכמה מאות למחאת ענק שרק הולכת וגדלה. מפגיני טראיסטה גירשו עיתונאי שהגיע לסקר את ההפגנה בטענה שהוא מפיץ פייק ניוז. מה קרה לביל גייטס כשהוא נסע במכוניתו ברחבי לונדון, וכיצד הגיב לכך הציבור האנגלי? עולם שטוח בתנך, הציגו לנו תמונת שווא המנסה לגשר על הפער לכאורה בין המדע המודרני לתורה. גישה המנסה להציג את היהדות כדת המאמינה בכדור הארץ. נעבור על מאמר שמציב בסימן שאלה את הטענה הזו. האם היהדות אכן מאמינה בכדור הארץ? האם לפי התנך העולם אכן כדור? ולסיום, מה יש לאדמור מססוב לומר נגד חיסונים? נתחיל מסרטון מצוין של עורב לבן, אבל לפני כן אנחנו נברך את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ונאמר, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. תוך כדי הסרטון אני אפתח דרך הטלפון שלי את השידור החי, כדי שאתם תוכלו להגיב, אני אוכל להגיב לתגובות שלכם, כמו בכל שבוע. אני אעשה את זה החל מאמצע השידור ואילך, כדי שאנחנו נוכל ככה לרוץ, כמו שצריך על הידיעות, ונתחיל בסרטון מצוין של עורב לבן.
Warning to everyone of Cyber Week. Everything's under attack. Our water, our electricity, our food, our airplanes, our cars, everything is vulnerable and everything is under attack. And that makes me worry.
לפנות בוקר מגלים אנשי בית החולים הלל יפה בחדרה שהם נתונים למתקפה.
We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack.
It's a very pertinent question to ask, how do we build back better?
To build back better or whatever.
We have a chance to reset the clock and build back better than before.
To build back better than before.
There was not much talk about democracy or choice of leaders. Instead, there was to be a government by these elites who will impose their rules on everyone in this world. And for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment.
שלום לכם, זה היה עורב לבן עם הסרטון הכל כך מצוין הזה. חשוב להדגיש, אני כרגע לא מציג את דעותיי האישיות כלפי אי מי מהמצולמים. כל מה שנאמר בצילום הזה הוא לכאורה. אני חלילה לא בא לדבר כנגד אדם ספציפי, אלא כנגד התופעה של שיעבוד רפואי ושלילת זכויות אזרח בסיסיות מכל אזרחי המדינה שלנו ואזרחי העולם בכלל. אין בדבריי שום ניסיון לפגוע באי מי מהמצולמים, באי מי מהסרטונים שאני מראה כאן, וכך כסתחתי את עצמי מבחינה משפטית. כל מה שנאמר פה הוא לכאורה בלבד. תודה רבה. נמשיך. נשאלת השאלה, האם באמת חייבים לשים מסכה כשאני עולה לאוטובוס? מבירור קצר, מסתבר שלא. מסתבר שבעצם לאף אחד ממכם אין שום סיבה לשים מסכה כשהוא עולה לאוטובוס, אלא אם כן סתם אין לכם כוח להתווכח עם אנשים, כי בגדול לנהג אין שום זכות לא לבקש ממכם, לא להכריח אתכם לשים מסכה, אסור לו בשום פנים ואופן לסרב להעלות אתכם, אסור לו להגיד לכם לרדת מהאוטובוס בגלל המסכה, ואם אתם טוענים לפטור, אסור לו להכריח אתכם להציג את הפטור הזה. אנחנו כרגע נעבור לכתבה מתוך דף הבית של אגד ונקריא לכם במפורש, הקישור נמצא בפוסט עצמו, מוזמנים לשתף, לעלעל ולספר לחברים. בבקשה. אנחנו כאן, הודכן בתאריך ה-28.8.21, אנחנו מדברים פה כבר לפני חודשיים. להלן הנחיית משרד התחבורה להפעלת תחבורה ציבורית, כנלית לה בלה בלה בלי בלה בלה, אופה. האם נדרש לעטות מסכה בעת הנסיעה באוטובוס? מחובת הנוסע לעטות מסכה במהלך הנסיעה במרחב הציבורי, בדגש, אין באחריות או בסמכות של הנהג לאכוף את החוק המחייב עטיית מסכה במרחב הציבורי. כאשר עלייה עם הדלת הקדמית, הנהג יכול להעיר לנוסע ולבקש בנימוס שיעטה מסכה, אך לא מעבר לכך. זאת אומרת, לפי מה שכתוב כאן, נראה במפורש שלנהג אין זכות, בטח לא להוריד אתכם מהאוטובוס, בטח ובטח שלא לסרב להעלות אתכם, ואו לדבר אליכם באופן שהוא לא מנומס. נמשיך, לצד החובה הכללית לעטות מסכה, ניתן פטור לאנשים עם מוגבלות המתקשים בחבישתה. במידה ונוסע אומר שבשל מוגבלותו הוא אינו יכול לחבוש מסכה, לא מרגיש איתה בנוח וכולי, אין להקשות בשאלות, וכל איסור מוחלט לדרוש הצגת תעודה או כל הוכחה אחרת למוגבלות של אותו נוסע, ויש לאפשר את קבלת השירות ללא המסכה. אני אקריא את זה שוב פעם. אין להקשות בשאלות וחל איסור מוחלט לדרוש הצגת תעודה או כל הוכחה אחרת. זאת אומרת, אם אני עולה לאוטובוס בלי מסכה וטוען שיש לי אישור ופטור ממסכה בשל מוגבלות כזו או אחרת, זה מפריע לנו לנשום, כל תירוץ שהוא, אתם אפילו לא חייבים להסביר אותו, הנהג אסור לו, א', להוריד אתכם מהאוטובוס, ב', לסרב להסיע אתכם, ג', לעשות לכם איזשהו שיימינג ואו לדבר לכם שלא בנימוס, וקל וחומר שלא לדרוש ממכם תעודת נכות או כל תעודה אחרת. כך, לפי מה שכתוב כאן באתר באגד. נמשיך הלאה. אנחנו דיברנו על מועמד חדש שהראינו אותו שבוע שעבר. ראש ממשלת פלורידה מינה מועמד חדש לאחראי לבריאות הציבור במדינת פלורידה. הבחור החמוד והישר והאמיץ, יש לומר, דוקטור ג'ו לדאפו, מדבר בגלוי כנגד כפיית חיסונים.
You remember when people were telling you that these vaccines would stop transmission and the rates of protection were greater than 90%? Well, you know, guess what? Here we are about 10 months afterward and we're finding that the data are showing that some of these vaccines, the protection from infection is less than 40%, and even less than that for some of them. As we now know, these vaccines are not preventing transmission.
מה שהוא אומר, למי שלא מבין אנגלית, הוא אומר, אנחנו כבר רואים שהחיסונים לא מספקים את ההגנה שהבטיחו לנו שהם יספקו.
But they're not preventing it. So this idea that, you know, I've heard some leaders say things like, we'll create safe workplaces by mandating these vaccines, well, they're really decoupled. Because the infections can still happen whether people
אומר, are מחוסנים עדיין מדביקים. אם מחוסנים עדיין מדביקים, איך יכול להיות שיש מנהיגי עולם בכל מיני מדינות שאומרים שהם יוצרים סביבת עבודה בטוחה על ידי כפיית חיסונים?
And so that's the truth. So this idea that
ותופעות הלוואי גם די נפוצות.
It's a complete lie. It's continued to be repeated and you should know that it's not at all backed up by science. In fact, the science says something that's completely the opposite. So and that's the fact. Part of the reason that people are not comfortable, some people are not comfortable with these vaccines. חלק מהסיבה
שאנשים לא מרגישים בנוח עם החיסונים, זה בגלל שהעלייה בחוסר האמון ובחוסר הכנות. הכחשה אל מול נתונים, או חוסר מקום לדיונים אמיתיים. האמת שמה באמת הביטחון מאחורי החיסונים האלו, תופעות הלוואי אחרי החיסונים. יש מאמצים כבירים למניעת יציאת המידע הזה לידי הציבור על תופעות הלוואי והנזק שהחיסונים האלה גורמים. אמריקאים מודאגים בגלל שיש חוסר כנות על הביטחון, על הבטיחות של החיסונים. כפי שאנחנו רואים מהסרטון הזה, אנחנו לא מדברים פה כבר, זה כבר לא קונספירטורים כמוני בוויאקט או כמוכם שיושבים בבית, כן, ומכונים בשם בכינוי הכבוד הזה קונספירטורים. זה ממש אחראי בריאות הציבור במדינת פלורידה, מדינה מאוד מכובדת בארצות הברית, אחת מ כן שתיים או שלוש המעצמות הגדולות בעולם. פלורידה מדינה מאוד מכובדת, אחראי בריאות הציבור בפלורידה מדבר במפורש בגיבויו של המושל על חוסר הכנות שיש מאחורי המידע שלא מונגש לציבור, גם על הבטיחות של החיסונים עוד לפני תופעות הלוואי, וגם על תופעות הלוואי של החיסונים. הוא קורא לשאר מנהיגי העולם שלא לכפות חיסונים, כי זה פשוט לא עובד. הוא אומר, במקרה הטוב החיסונים האלה גורמים ל, בוא נאמר, 30% ממה שבאמת הבטיחו לנו, וגם זה מוטל בספק. הוא טוען שיש ניסיון למנוע מהמידע על תופעות הלוואי לצאת אל הציבור. ראינו את זה גם כאן בארץ, וגם שידרנו את זה ממש כאן בערוץ על הניסיון להשתיק פוסטים על תופעות הלוואי של משרד הבריאות. משרד הבריאות מחק תגובות, זה אפילו הגיע לחדשות, ממש לפריים טיים, זה כבר יצא מזמן מקבוצות הטלגרם. העובדה היא שבכל מקום אזרחים שמים לב לזה שמשהו כאן לא בסדר, משהו בהתנהלות הפוליטית הכלל עולמית אומר דרשני. כבר אי אפשר להסתיר את זה. בעוד שנושאים אחרים כמו אטום, איראן, פוליטיקה, כסף, אלו נושאים שעוד איכשהו מצליחים מנהיגי העולם לדחוק אותם מתחת לשולחן, נושא החיסונים פשוט צף ועולה. פרויקט העדויות המצוין כאן בארץ הציף את זה למעלה מ-200-300 אלף צפיות בפחות ממספר ימים עד שבוע, לאותו סרטון שפייסבוק הוריד שוב ושוב ושוב. אנשים מדווחים על מאות ואלפי מקרים כאן בארץ, אזרחים מפורסמים ומוכרים כמו שרת קוטלר שדיווחה על דלקת בשריר הלב, אנשים כמו ערד ניר מדווחים על קושי בדיווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות. זה כבר לא קונספירטורים בקבוצות טלגרם, זה כבר ממש אנשי החדשות מהפריים טיים. יש שיאמרו שזה ניסיון לחפות על דברים גרועים יותר, אני לא יודע, כי אני לא נמצא שם ואין לי את כל המידע. מה שאני כן יודע זה שאני יכול לקחת את הפאזל הזה, לחבר אותו לכדי דיווח ממה שבאמת קורה בשטח. נמשיך. דיברנו על עובדי הנמל בטריאסטה, איטליה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שצופה או צופה בנו כרגע. אתם מוזמנים לשתף את הלייב הזה בכל קבוצה אפשרית. אנחנו הולכים לעשות פה צדק ולדבר אמת ולהסביר לכם, כמו הפרטיזנים מאחוריי מהסרט דיפיינס, מי שמכיר, אני פה מייצג את טוביה ביאלסקי שבסרט משחק אותו דניאל קרייג, סרט שאני מתרגש ממנו כל פעם שאני רואה אותו, אני יורדים לי דמעות מהתרגשות. הביאלסקי, השגתי אפילו, הצלחתי לדבר עם איזשהו קרוב משפחה של הביאלסקי, שהוא אחד מאחרוני, הוא קרוב משפחה, הוא לא היה איתם ממש, אבל הוא איכשהו בן דוד שלהם, ממש אחרי הפעם האחרונה שראיתי את הסרט הזה, בפעם מי יודע כמה, סרט שמספר על הישרדותם של פרטיזני בלרוסיה כנגד הנאצים, והצליחו, כן, בהצלחה כבירה להציל במלחמת העולם השנייה עם הרבה פחות טכנולוגיה כמה אלפי אנשים מתחת לאפם של הנאצים. אז בדיוק כמו הפרטיזנים האלה ברחבי העולם, עובדי הנמל של טריאסטה איטליה, יצרו לנו איזשהו סיפור מאוד 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 מעניין ומסקרן על איך אפשר לבוא מעטים מול רבים, מול מכתזיות ושוטרים חמושים, ולהגיד את מה שיש לכם להגיד בלי פחד. כאן ניתן לראות את המכתזיות מנסות לפזר את ההפגנה של כמה מאות עובדי נמל בטריאסטה באיטליה שמוחים כנגד החובה להתחסן בעבור הזכות להתפרנס בכבוד. אפשר ממש לשמוע את השריקות, לראות את עובדי הנמל הכעוסים עומדים שם אל מול המכתזיות בלי פחד, ניגשים קדימה, איזה כלב חמוד. כל הכבוד לאיטלקים, כל הכבוד לאיטלקים, יש לנו הרבה הרבה מה ללמוד מהם, תראו אותם, תראו איזה אומץ, עומדים בלי פחד אל מול המכתזיות, והם לא זזים משם, ואתם תכף תראו לאן זה המשיך, אתם תכף תראו מה קרה לאותה הפגנה קטנה של כמה עובדי נמל שהחליטו לעמוד אל מול האיש הגדול ולהגיד די, פשוט להגיד די. נמאס לנו שאתם כופים עלינו, לא עוד, לא תעשו את זה, לא כאן, לא בטריאסטה איטליה, אנחנו נעמוד מולכם, אנחנו לא מפחדים מהמכתזיות שלכם, ואנחנו נאמר את האמת.
פאטה, אמורה, אלי, ברטה!
כאן ניתן לראות את התותחים האלה רוקדים! קלטו אותם, רוקדים בזרנוקים, הם פשוט כמו בסיפורים על היהודים בשואה שרקדו בתאי הגז, הם תראו אותם. ככה נראים גיבורים, ladies and gentlemen, ככה נראים גיבורים שלא מפחדים, ואל מול כדורי גומי ורימוני אשן ומכתזיות, אל מול שוטרים חמושים, תראו, 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 הוא זורק עליו בלוני, זורק עליו רימון אשן, תסתכלו, רימוני הלם. השוטרים חמושים והמפגינים האמיצים האלה לא שמים עליהם קצוץ. כל הכבוד לכם. ויבה לטריאסטה. איזה יופי של סרטון. איזה יופי. עכשיו תראו מה קרה. אחרי שעובדי הנמל גורשו מאותו מקום. מה קרה אחרי זה?
Questa.
כאן ניתן לראות.
La...
כשאתם רואים.
Trieste Live Webcam.
מה שהוא מספר לכם זה שאותם עובדי נמל החליטו לפתוח בצעדה אל איזשהו מיקום מרכזי בטריאסטה, ותראו כמה אנשים הצטרפו אליהם. תראו מה הולך פה. Check it out. אותם כמה מאות עובדי נמל, כמו בסיפור חנוכה, החליטו לעמוד מעטים מול רבים ולא לוותר, ולמרות שגירשו אותם הם הלכו פה לכיכר הזו והצטרפו אליהם אלפי אלפי איטלקים. אלפי איטלקים הצטרפו אליהם ללא פחד וללא מורא, וההפגנה הזאת הפכה מכמה מאות עובדי נמל סוררים לאלפי איטלקים זועמים שעומדים ללא מסכות בלי פחד ואומרים את האמת. חלס, יעני חלס, יעני נגמר. ונמשיך לעוד אפיזודה מעניינת מהאיטלקים הטריאסטים. Check it out, מה קורה כשעיתונאי מחליט לבוא ולסקר את ההפגנה של האיטלקים. תראו מה קורה. תראו מה קורה. תסתכלו איך לאט לאט העיתונאי הזה קולט לאן הוא נכנס. הוא לאט לאט קולט. מה קורה? והוא מפחד. והוא בורח. כל הכבוד לכם, איטלקים, תראו איזה יופי. תחשבו מה היה קורה אם אנחנו היינו מתייחסים ככה לעיתונאים. איך אתם חושבים שההפגנות שלנו היו מסוכרות? האם אתם חושבים שהם עדיין היו מעיזים לומר פייק ניוז? תראו, 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 תסתכלו, תראו, 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 מעיפים אותם, לא נותנים לו. איי, 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 האיטלקים, אתם עושים לנו נחת. האיטלקים, אתם עושים לנו נחת. איזה, מה? או, ברביסימו, לטריאסטו, דלה איטליה. כל הכבוד, ניקח עוד שלוק של כבוד לחיי האיטלקים הטריאסטים שמעיזים לעמוד אל מול עיתונאים ואל מול המשטרה בעצמה, בלי פחד מרימוני אשן, רימוני הלם ומכתזיות שלופות. אני זוכר בהתנתקות, כן, זה מריח לי דומה. אני זוכר שירו עלינו עם מכת"זיות בהתנתקות, הייתי אז בן 15, חלקכם אולי זוכרים, הממשלה החליטה בצעד מטומטם לחלוטין להוציא את כל גוש קטיף בצעד חד צדדי, בלי שום דרישה מהאויב, כן? לא משנה שישראל מממנת את חמאס וכל הסיפור הזה מבויה מלכתחילה, ואין פה באמת יהודים נגד ערבים, אלא יש פה אותות מנון עם יד ימין ואותות מנון עם יד שמאל, שעושה ככה ומרוויח כסף. לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה, זה לא מעניין, אבל בגיל 15 סחבק חסם כבישים כדי למנוע מהאליטה העשירה לגרש את אחיי ואחיותיי מגוש קטיף. אנחנו עשינו הרבה בלגן, יצא לי לברוח מיסמניקים אחרי ששרפנו צמיגים בכביש מוצא הישן עוד לפני השיפוץ, לברוח להר המנוחות דרך היער כשעודפים אחרי מיסמניקים. יצא לנו לחסום את גאה בניסוי הכלים המפורסם, מי שזוכר, יש אפילו שמורה לי שמור לי צילום של הכתבה של העיתון בשבע מאותו ניסוי כלים, שרואים אותי שם מאחורה עם שיער ארוך, ילד בן 15, ואני רואה את האיטלקים, זה מריח לי דומה. אני זוכר את האחדות הזאת, אני זוכר אותו בכפר מימון, אני זוכר את ההליכה בלילה לכפר מימון, אני זוכר את כל הישוב, כל חספין הגיעו לכפר מימון, פתחנו בית כנסת שם בחוץ, היו בית הכנסת מאולתרים בתוך כפר מימון, כל המתנחלים של כל המדינה הגיעו, וכפר מימון הייתה מפוצצת באנשים שהחליטו לצעוד עד לגוש קטיף כדי להגיד די. ואני זוכר אז את הריח הזה של האחדות למען הצדק ונגד הצעדים הכל כך הזויים ומופרכים של ממשלת ישראל, שהיום זה כבר לא רק ספציפית מדינה, ימין, שמאל, אתה יכול להסתכל על זה, זה לא משנה, שוב, כפי שאמרתי, אין ימין ואין שמאל, יש רק הפרד ומשול, זה כל מה שיש פה. זה לא קשור עכשיו לפוליטיקה ולתנך, זה לא מעניין. השורה התחתונה זה שאין ימין ואין שמאל, גם הימנים הקיצוניים ביותר וגם השמאלנים הקיצוניים ביותר מנוהלים, ממומנים ומופעלים על ידי אותות מנון, שמה שיש לו מעל הראש זה את הסמל של הדולר ואת הסמל של הבונים החופשיים. זהו, זאת השורה התחתונה. יש בעולם הזה בני על מוות ואנשים שיודעים להשתמש בשילוב של טכנולוגיה ובלאק מג'יק כדי לשלוט במוחות ההמונים ולבצע מניפולציות, אפילו בלי ממש ליטרלי בלאק מג'יק, אלא תוך שימוש במניפולציות פסיכולוגיות שמשתמשות בדיסוננס הקוגנטיבי המובנה שבלהיוולד למערכת שמלמדת אותך מצד אחד את האמת ומצד שני את השקר ומערבבת לך אותם ככה שאתה לא תוכל לזהות ולא תוכל אפילו לצאת מזה גם אם תרצה. המערכת משתמשת בזה כדי לבלבל את כולנו בכל נושא אפשרי, החל מדת, מדינה, כלכלה, רפואה, פיזיקה, everything. כל נושא שנלמד אי פעם בבית הספר נגוע בשקרים שמטרתם היא לבלבל ולהרדים את הציבור כדי שלא יתעורר, יקום ויזעק לבורא שיציל אותנו מציפורני השטן. אז דיברנו על עובדי הנמל האיטלקים האמיצים שנלחמו בשוטרים ורקדו אל מול הזרנוקים והחליטו שלא להתייאש וצרפו אליהם את כל אלפי האיטלקים ממש מה שהפך להפגנת ענק. ראינו את המפגינים מגרשים את העיתונאי מההפגנה שלהם. אנחנו כרגע נמשיך לעוד סרטון שמראה מה קורה כשביל גייטס מחליט לנסוע בתמימותו ברחובות לונדון. Arrest Bill Gates! Arrest Bill Gates! Arrest Bill Gates! וזה, ladies and gentlemen, מה שקורה כשביל גייטס מחליט לנסוע בתמימותו ברחובות לונדון. לפני שנצלול לכתבה השנייה שלנו, אני רוצה רק לעבור ככה ברפרוף על כל התגובות שלכם. אז קודם כל תודה למימי שלומי שדוחפת לשתף, תודה להילה שנמצאת איתנו, תודה לכל מי שצופה בנו כרגע, wherever you are, אתם בעצמכם המהפכה, בעצם זה שאתם צופים בי as we speak, ולא ב-12 או 13 או בכל ערוץ חרטה אחר, אתם עושים שירות למען האמת. ואני קורא לכם לשתף את הסרטון הזה כרגע, בכל חור אפשרי, בכל קבוצה שאיכשהו נראה, איכשהו קשורה לאנשי אמת. שתפו, שתפו, שתפו. בואו ככה נטפס אל ה-40 צופים בלייב. את הסרטון הזה יהיה ניתן לראות אחרי זה בלייב 528, ובאתר של WeAct, האתר החדש של WeAct, מוזמנים בשמחה רבה להיכנס לאתר הזה. כמו כן, ביום שלישי הקרוב תהיה ההרצאה השנייה בסדרת ההרצאות של בית הספר למדעי האמת. את ההרצאה יעבירו גל שלב ויואב גרופר. ההרצאה תהיה בנושא כלכלה, אמת או שקר, האם מועדון העשירים ביותר AKA אילומנטי הוא קונספירציה או פשוט גוד ביזנס. ההרצאה תתקיים במועדון היוניקון בפרדס חנה ברובות האומנים. להרשמה אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, לאלון מיטב, ממש כמו שזה נשמע, A-L-O-N-M-E-Y-T-A-V, אלון מיטב, A-L-O-N-M-E-Y-T-A-V, אני אגיב בתגובות אחרי זה שהסרטון יגמר, כדי שתוכלו להביט בדף של הבית ספר שלנו, להתרשם מהסילבוס ולהצטרף להרצאה הקרובה שתהיה ביום שלישי, בין השעות 5-9 בערב. נדבר על הרבה דברים, מכלכלת חוב, הונאת ביטול בסיס הזהב, הונאת הפירמידה, מועדון העשירים ביותר, מה שאנחנו קוראים לו בונים חופשיים, אילומינטי, הקצה של הפירמידה וכו' וכו', ועד לביטקוין וקריפטו. יהיה מאוד 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 מעניין, שווה להירשם מהר מהר לפני שאנחנו כבר נטפס ל-50 תלמידים ולא יישארו מקומות, אז הזדרזו להירשם. אז שוב אמרנו, להיכנס לאתר החדש של WeAct, להירשם להרצאה של בית הספר למדעי האמת שתקרה בשלישי הקרוב. כנסו לדף בית הספר למדעי האמת, כנסו עכשיו, עכשיו ומיד, ודברו איתי בוואטסאפ ודרשמו. ודבר שלישי, הסרטון הזה יהיה זמין בלייב 528 ובאתר החדש של WeAct, שכבר אמרנו לכם, כנסו, שתפו והרשמו כמשתמשים רשמיים באתר של WeAct. אז נמשיך. בוא נראה אם יש כאן שאלות. שואלים פה, שואלת מימי, אז כל העולם יודע את ההונאה, מה עושים עם הסוגיה הזאת? צריכים לעשות משהו בנידון, יפה שעה אחת קודם. אני אענה על זה בקצרה. בגדול מה שיש לנו לעשות זה להעלות את המודעות במעגלים הקרובים אלינו, כל אחד וכל אחת כפי יכולתו ויכולתה. זה יכול להיות בבית כנסת, זה יכול להיות במקולת, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בכל מקום שבו אתה מסתובב, מסתובבת, לדבר, להעלות את הנושא. שוב, לא כמו מיסיונר, כי כשאתה בא או באה כמו מיסיונר, אנשים לא רוצים להקשיב. אז חשוב מאוד, כשמעלים את המודעות אצל אנשים, לשים לב שיש בכלל הקשבה. אין טעם להתווכח. את שואלת מה יש לעשות? לנסות ולחפש מי כן מתחיל להתעורר ולהשקוט אותו, ממש כמו צמח. יש אנשים שמתחילים ככה לצמוח ולהתעורר, לתת לו מים, לטפח אותו, להגיד לו כן, כן חמוד, כן תצמח, תגדל, נכון, נכון, גם פה יש שקר וגם פה ופה יש אמת ותראה איזה יופי. לא להטיף, כי כשאתה מטיף אנשים לא בא להם להקשיב. אז פה אני מדבר אליכם, אתם כבר רובכם אנשים שמכירים ומודעים. מי שלא מכיר ומודע, נהנה מהקריזמה, מהשטף, מהסרטונים, מהרקע, מהארנב החמוד שרץ פה ברקע, ומכל מיני סרטונים אחרים שנמצאים גם פה בדף וגם בערוץ ובלייב 528. אבל כשאני מדבר אל אנשים שלא מכירים מה קורה ואני רוצה להעלות את המודעות, חשוב מאוד לשים לב שיש הקשבה. ואם אין הקשבה, אין טעם לא להתאמץ. הדברים האלה צריכים לבוא מהלב, וגם שוב, זה הכי עובד. ועוד משהו, אל תנסו לבטל את מה שאנשים אחרים חושבים, תנסו להבין באיזה כלים משתמש אותו מאמין חדשות, נקרא לזה, אותו שטוף מוח שמאמין לפחד מהחדשות, לראות באיזה כלים הוא משתמש ולבוא בכלים שלו ולהראות לו איפה הוא טועה בכלים בו הוא משתמש. לא לנסות לתת לו כלים חדשים שהוא לא מכיר. להשתמש בכלים העומדים לרשותו כבר, ולהראות לו איך כבר עם הכלים האלו יכול לצאת לחופשי. זה עובד הכי טוב. זה ברמה של מלחמה על התודעה. ברמה האישית, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. החל מלדאוג לזה שיש לכם אוכל לשעת שרה, גנרטור, ציוד הישרדות, קמפינג, מקום לנוס אליו שהוא מחוץ לעיר, אנשים שיחיו איתכם במקרה וקורה מה שקורה. כדאי שתהיו מוכנים לכל תרחיש שלא יקרה, וזה הרבה יותר, לדעתי אפילו הרבה יותר חשוב מלעורר את התודעה, כי אנשים כבר עושים את זה מספיק. מה שצריך כרגע זה להכין מקומות מפלט כשיגיע היום, כי הוא יגיע. אז מה עושים? מקימים חבורה מהחברים הקרובים שלכם שכבר בעניין. לא מחפשים בחוץ אנשים שלא, מחפשים בתוך חבורת החברים שלכם, אנשים שמבינים ברפואה, בבישול, במזון, ובכלי עבודה. זאת אומרת, אתם צריכים רופא, אתם צריכים טבח או שף, או מישהו שמבין באיך להכין אוכל מצמחים, מצמחי בר, מישהו שמבין קצת בלקטות, אז לתוך הנה צריך רופא או רופאה, לקט או לקטית, ומישהו שיודע לבנות, או אישה שיודעת לבנות, כדי שתוכלו להכין מזון, מחסה ומרפא. זה מאוד מאוד חשוב. אם יש לכם כבר איזה מורה דרך, או איזשהו מישהו או מישהי שמכירים בסביבתכם הקרובה, שוב, לא לברוח למקומות רחוקים, בסביבתכם הקרובה, איפה שאתם גרים כרגע, גם אתם גרים בראשון לציון, איפה שאתם כרגע נמצאים, חפשו לכם בסביבתכם הקרובה איזשהו מקום שהוא יחסית בטר ויחסית מרוחק ממקום ישוב, ששם אתם תוכלו ללכת, אם צריך ללכת לאנשהו, תוכלו ללכת לשם ולשרוד שם בצורה טובה. טוב לשמור לכם בבית מים. פשוט, מקסימום, יש לכם כמה ג'ריקנים של מים. לקנות ג'ריקן של 18 ליטר ב-35 שקל בכל טמבוריה, לא עולה הרבה. תוציאו 150 שקל, תקנו איזה 4 ג'ריקנים של 18 ליטר, תמלאו אותם אפילו במי ברז, במקרה הכי גרוע. עדיף לזקק אותם וזה וזה וזה, אבל אם אין לכם מזקקת או whatever, אז למלאות אותם או במי מעיין או במי ברז, ושיהיה לכם כמה ג'ריקנים מלאים במים. זה לא מעיל, לא מועיל ולא מזיק. זה שיהיה לביטחון. עוד משהו שטוב שיהיה, פאנל סולארי קטן מתקפל. עוד משהו שטוב שיהיה, גנרטור, לא חייב גנרטור גדול, אפילו פקפק על דלק, אפילו זה, עדיף גנרטור סולארי, מצברים, אבל גם גנרטור פקפק קטן, גם טוב, גם טוב, גם פאנל סולארי במרפסת, שיש לכם ממנו איזשהו מצבר שאתם יכולים להפעיל קצת מקרר, קצת מחשב, גם טוב. את המינימום, לא להתאמץ יותר מדי, לא עכשיו להיכנס לסרטי ג'יימס בונד. As is. תראו את הפרטיזנים כאן מאחוריי. הפרטיזנים כאן מאחוריי לא שרדו כי היה להם גנרטורים. הם שרדו כי הם החליטו בזמן לברוח. אז מה עושים? א', מעלים את המודעות. ב', את העלאת מודעות עושים כלפי אנשים שכבר רוצים להקשיב, ולא לאנשים שלא רוצים להקשיב כי זה לא יעזור. 3, דואגים לכם, למשפחתכם ולחברים הקרובים שלכם בתור חבורה. מתחילים לחשוב כקבוצה, לא כיחידים, כקבוצה. אנחנו שבט שמורכב ממשפחות משפחות, כל משפחה כזאת שיכולה לדאוג לעצמה ביום פקודה, תוכל גם לדאוג לעוד אנשים שיבואו סביבה. לכן זה כל כך חשוב וכל כך קריטי. העלאת המודעות, אומרים פה, מיכל אומרת, העלאת מודעות היא תדר והבריאה החכמה, כנראה עושה זאת בקצב איתי כדי לא לפגוע פיזית ונרשית בנשים. נכון מאוד, נכון מאוד, כמו שאומר מורפיוס במטריקס, אומר מורפיוס, אנחנו לא מהירים אנשים מהמטריקס אחרי גיל מסוים, כי המוח כבר לא מסוגל להתמודד עם זה, אז זה גם נכון. צריך לשים לב שיש הבדל בין להפיץ את האמת ולעורר מודעות לבין להיות מיסיונר. זה הבדל שמיים וארץ. זה מועיל, זה מזיק. להיות מיסיונר מזיק, להעלות המודעות מועיל. צריך ממש ממש לשים לב שאנחנו לא מטיפים. לאף אחד אין כוח לשמוע עטפות. לא בנושא של דת, פוליטיקה, בריאות, לאף אחד אין כוח לשמוע עטפות. לא משנה אם זה על טבעונות או על כסף. זה, לא, זה ממש לא משנה הנושא. לא משנה עד כמה הוא חשוב. כדי להסביר, צריך שמישהו ירצה להקשיב. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כשם יש מצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ונמשיך הלאה, אני מכין אתכם מראש, חברים, הנושא הבא מעורר הרבה אנטיגוניזם בהרבה אנשים, סיכוי סביר שאנשים פה יגיבו בצורה כזו או אחרת. אני מבקש מכם להגיב בנימוס ולענות לעניין, לשאול לעניין, בלי לדבר בצורה שאנחנו לא רוצים לדבר בה. אנחנו נעבור לכתבה שמדברת על עולם שטוח בתנך. עולם שטוח בתנך, גבירותיי ורבותיי, הכתבה הזו מאגדת בתוכה את כל המקומות, או לפחות את רובם, את רוב המקומות שבהם כתוב בתנך במפורש על עולם שטוח. כי אנחנו גדלנו על איזושהי, על מיתוס, שהמיתוס הזה טוען שהיהדות חושבת שהעולם הוא כדור. ומי שבאמת חוקר את הנושא הזה לעומק, ומסתכל על הפסוקים, על פשט הפסוקים, ואני גם אחרי זה אתן איזה אנקדוטה מהזוהר, רואה במפורש שהיהדות מדברת על עולם שטוח לחלוטין, לא מוזכר, הכדור לא מוזכר בשום צורה, ונתחיל. בעוד שהנאצים, הפגנים, עובדי האלילים, דוגמת ורנר פון בראון, מקים נאסה, תבדקו שאני לא מחרטט, ורנר פון בראון הוא מקים נאסה, והוא היה נאצי, זה לא איזה, סתם איזה אמירה חסרת ביסוס, תחפשו בויקיפדיה, מנסים לשכנע אותנו שאנחנו חגים כמו פורפרה סביב השמש, כן, השמש, מקף, האליל הגדול של כל האלילים, ובתרבות הגרמנית נקרא אל השמש סול, התנך מתאר חזור ותאר עולם עומד, אף תיקון תבל בלטימות, ארץ ללא תזוזה, יסד ארץ על מכוניה, בלטימות עולם ועד, יסודות ועמודי הארץ הם תיאור של עולם שבנוי על יסודות, יציב ועומד, כן, בלטימות עולם ועד, אף תיקון תבל בלטימות, מי שיודע, הזוהר מתאר את השכבה, כן, את השכבה שלנו, לפי הזוהר, העולם הוא לא כדור מרחף בחלל, אלא עוגת שכבות. השכבה שלנו, שהיא העליונה מתוך שבע והתחתונה, מבין שבע נוספות, נקראת תבל. כתוב בספר איוב, איפה היית ביוסדי ארץ? הגד אם ידע תבינה, מי שם מימדיה, כי תדע, או מי נטע עליה קו? על מה אדניה הוטבעו, או מי ירה אבן פינתה? כן? אדני הארץ, כלומר יסודות הארץ. הארץ היא משהו יציב שמבוסס על איזשהו, על מבנה כלשהו, ולא על כלום מרחף באיזשהו חלל שאינו קיים. מקום נוסף, כשיהושע עוצר את השמש, השמש היא זו שעוצרת ולא הכדור. נגיד שוב פעם, לפי ההליוצנטריזם, המדע המודרני, מה מסתובב? הכדור מסתובב מסביב השמש, נכון? ואילו כשיהושע עוצר את השמש ואומר שמש בקן וידום, שמש בגבעון דום וירח בהם כאלון, מי עוצרת? השמש, ולא הארץ. הארץ לא עוצרת, נכון? יפה מאוד. אז מה כתוב פה? אז ידבר יהושע לאדוני, סליחה, מהתחלה, תדבר ישוע לאדוני ביום ת' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויומר לני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלוהי כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולועץ לבוא כיום תמים. כלומר, מי שעומד מלכת זה השמש והירח ולא הארץ בעצמה. הפלא שמחולל יהושע מתואר שוב בספר חבקוק, שמש ירח עמד זבולה לאור חיציך התהלכו לנוגה ברק חניתך. הראיות התומכות במקרא בעולם שטוח הן כובשות, יהושע ציווה על השמש לדום, הוא לא פקד על, על, על הארץ שתפסיק להסתובב, כן? הוא לא פקד על, על כדור הארץ שתפסיק להסתובב, אלא על השמש נפקד לעמוד, מכיוון שהשמש היא זו שנעה. פסוקים רבים אחרים גם הם מתארים שמש בתנועה, וזרח השמש ובא השמש, שוב לא שקע השמש אלא בא, כלומר השמש, כן, בא אלינו וכן זורח ובא, כן, זורח מתכוון ובא, רצו ושוב, זריחה וביאה, זה לא זריחה ושקיעה, שימו לב גם לניסוח הזה, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם. כלומר, מי זז, האדמה או השמש? השמש היא זו שזזה. המקום גם פה, יכול להיות שאפילו מזכיר את זה פה עוד יותר למטה, אנחנו תכף נראה, אבל קופץ לי פה גם הפסוק שמוזכר גם בספר הברית, כשהגרא מנסה לתרץ את המדע, הוא אומר, ואל יקשה עליכם, זה שכתוב בקהלת, אין חדש תחת השמש. כי הרי אם אומר הפסוק בקהלת, אין חדש תחת השמש, מה זה אין חדש תחת השמש? משמע שהארץ נמצאת מתחת לשמש. ואילו אם אתם טוענים הארץ מסתובבת סביב השמש, היא כל יום נמצאת גם מעל וגם מתחת, אז איך יכול להיות ששלמה חכם באדם אמר אין חדש תחת השמש, אם השמש מסתובבת סביב, כן, אם הכדור מסתובב סביב השמש, איך זה יכול להיות? אז אומר, מנסה לתרץ שאתה מגרע את הזה עם הבלה בלה בלי, שוב אני לא קטונתי מהגאון מבינה, אפשר לתרץ את הדיבורים של הגאונים והרבנים לאורך השנים בעד המדע בכל מיני דרכים, הדרך הכי טובה לדבר על זה היא ש הם הבינו שיש איזשהו מהלך שהוא גדול מהם, וכרגע יש לשטן רשות לבלבל את העולם, ואם היהדות תמשיך להגיד את האמת, היא תהפוך להיות לא רלוונטית. אז זה איזשהו תירוץ שאפשר לתרץ לזכותם של גאונים כמו הגאון מווילנה ודומיו, שדיברו בעד הליוצנטריזם. אפשר להגיד שהם לא הכירו את האמת, כי הם חשבו אחרת, הם היו חן, הם נולדו לתוך העולם הזה, ועשו את מטרתם ואת שירותם בעד היהדות ובעד המציאות, כי אני לא בעד להגיד מי אני שאני אדבר נגד הגאון, מי אני מול הגאון מווילנה, אני לא יכול, אני בכלל לא באותו סקאלה. מה שכן, אני כן יכול להשתמש במה שהוא אמר, כביכול בעד המאמר הזה, כי זה חלק מאותם פסוקים שמדברים במפורש על עולם שטוח ביהדות. נמשיך, השמש נע מעל הארץ ולא להפך. זאת ועוד, המקרא מתאר ארץ שטוחה ולא כדורית, שרבי קור רוקה הארץ, כן, רוקה הארץ על המים. אומרים את זה אפילו ממש בתפילה, רוקה הארץ על המים. לרקוע משהו, הכוונה, לשטח אותו, כמו שאנחנו רוקעים, כן? לשטח אותו. כפי ששוטחים בצק בעזרת מערוך. כי הוא אמר, האל אדוני בורא השמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה. נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, ובמקום אחר כה אמר אדוני גואליך ויוצריך מבטן אנוכי, אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מאיתי. אז הארץ שטוחה, כן? אבל מהי צורתה? האם זה שטוח מרובע או שטוח עגול, כן? זאת אומרת, האם זה עיגול שטוח או מרובע שטוח? שוב, יגידו לכם חוקרים שמדברים על ספר חנוך, ומדברים גם על הפסוקים כמו מארבע כנפות הארץ, שמדבר פה על ריבוע שטוח, נכון? הרי לעיגול אין קצוות. מה זה? יש לו את הקצוות של העיגול עצמו, אבל אין לו ארבעה צדדים, יש לו פשוט פנימה והחוצה. וכתוב הרי מארבע כנפות הארץ, אז ניתן לטעון שזה ריבוע. כאן מציעים איזשהו פירוש אחר, על חוג, כן, מופיע הביטוי, היושב על חוג הארץ, חוג זה עיגול, כמו שאומרים, אוגה, 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 במעגל נחוגה, לעוג ולחוג זה להסתובב בסיבוב, בעיגול. חוג פירושו מעגל, מכאן ניתן ללמוד שהקצוות של הארץ עגולים, כלומר ניתן לומר שהארץ עגולה ושטוחה כמטבע. דבר נוסף, בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. פסוק אחר בספר משלי מתאר את יראת עולם עגול כמטבע על פני התהום. באחינו שמיים שם אני בחוקו חוג על פני תהום. כן, כלומר, היצירה של העולם על פני התהום הייתה בעיגול, לא בכדור, בעיגול. שוב אנחנו מוצאים תיאור של עולם שטוח, מרוקה ועגול כמטבע. לרוקה הארץ על המים, תהילים קוף למדבב, כן? פרק, כן, פרק כפל מדבר פסוק וב, בחוקו חוג על פני תהום, זה מתוך ספר משלי. אומרים לנו פה שוב, ומה היא צורת השמיים, מה היא צורת הרקיע? כתוב, היושב על חוג הארץ ויושביה כך אגבים, הנוטה כדוק שמיים וימתכם כאוהל לשבת. כלומר, הרקיע, מה שנמצא מעלינו, הוא בצורת אוהל. ספר בראשית מדבר שוב פעם, זאת ההוכחה הכי 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 פשוטה, אפילו המילה שמיים, אנחנו תכף נדבר עליה, אבל כתוב, ויאמר אלוהים ירקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. שימו לב שיש מים מעל הארץ ויש מים מתחת לארץ, ומה גורם למים שמעל הארץ לא להישפך? כן? ויאמר אלוהים, היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. אלוהים בורא את הרקיע, והוא, הוא הרקיע, מבדיל והחוצץ, בין המים שמעל העולם שלנו, ובין המים שמתחת. ומה מתורת הרקיע מכנה גם שמיים? ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. כלומר, הרקיע הוא השמיים. מה זה הרקיע? זה הנוטה כדוק שמיים, וימתחם כאוהל השבט. כלומר, איך נראים השמיים הרקיע? כמו אוהל, כמו כיפה. הביטוי, כיפת השמיים, מגיעה בדיוק מאותו מקום. המילים, שמיים, אומרים, שם, מים. כלומר, למעלה יש מים, לא וקום, אחרי תהיה קוראים לזה שם וקום, אבל קוראים לזה שמיים. כנה לגבי ההורייזן, הורייזן זה הוריזונטל, נכון? לא קורווייזן. אם היה כימור, היו צריכים לקרוא לאופק קורווייזן, ולא הורייזן, כי זה הוריזונטל, ולא קורוויזונטל. אז כנה לגבי הרקיע, הרקיע הוא מתורגם דרך אגב באנגלית, המילה רקיע מתורגמת באנגלית למילה firmament. firmament זה כיפה. כנ"ל המילה בית ברוסית, איזשהו, אני אינני רוסי, אבל זה מה ששמעתי ממש לא מזמן, המילה בית ברוסית היא דום. כלומר, המילה בית ברוסית זה אותו, המשמעות שלה זה דום. אני בטוח שיש כמה וכמה ביטויים למילה בית, אבל כנראה שאחד מהם, לפי מה שהבנתי מחברה טובה דברת רוסית, זה דום. שזה גם מעניין. הדום עצמו, בתור המבנה של המציאות, מופיע בהרבה מקומות. הוא מופיע במשחקי הרעב, מי שזוכר, הוא מופיע בסרט בסימפסונס, כן? בסימפסונס, the movie, יש שם קטע שרואים את הרקיע נשבר לרסיסים. יש את ה-The Truman Show המפורסם, זה מופיע בהרבה הרבה הרבה מאוד סרטים. אתם מוזמנים לחפש, אני חושב יש ב-ODD TV, כל מיני זכורים של הרקיע והכיפה, בכל מיני סרטי הוליווד. הוא ממשיך פה, כן, על התיאורים, אל השמש, שם אוהל בהם, כן, זה מתהילים, בכל הארץ יצא קוום, ובקצה תבל מיליהם לשמש, שם אוהל בהם, כלומר, השמיים משמשים כאוהל לשמש, אבים וסתר לו ולא יראה, וחוג שמיים יתהלך, כלומר, הוא מסתובב בעיגול, בוא נראה, אופה, מה יקרה אם מישהו יעשה חור ברקיע? תארו לכם מה יקרה למים אשר מעל הרקיע. לו היה מישהו חודר את הרקיע או עושה בו חור, העולם שלנו היה אמור להיבלע בשיטפון של המים אשר מעל הרקיע. אין חלל חיצון ואין חלליות שיכולות לעבור את הרקיע, את השמיים, ומישהו היה עושה חור ברקיע, היינו טובים בשיטפון. טוען המאמר הזה, אולי זה מה שקרה במבול, כן? במצב רגיל, המים אשר מעל השמיים מוחזקים במקומה למעל ידי חוזקו של הרקיע. כן? באחינו, שמיים, אני בחוקו, חוג על פני תאום, במצוא שחקים ממעל, בעזוז, עינות תהום, בסומו לים חוקו, ומים לא יעברו בפיו, ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ. אבל פתחים ערובות ברקיע, חורים יש ברקיע, יכולים להיות מקור המבול שמחק את האנושת בזמנו של נוח. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, אותה תהום שמעל וחושך על פני תהום, כפי שנאמר בספר בראשית, וערובות השמיים נפתחו, כלומר יש ברקיע ערובות, חורים, שדרכם, כן, וכשהערובות האלה נפתחות, המים זורמים. אתן לכם דוגמה. אפשר להסתכל בכוס הזאת. נניח שניקח את הכוס הזאת, אוקיי? שימו לב שדרך אגב, כן, המים פה תמיד שומרים על מפלס, אין פה שום קורוויזון ושום כימור ושום בטיח, אבל בהנחה, ואני עכשיו אקח נגיד כוס קטנה יותר, כמו של כוס של צ'ייסר, מה יקרה אם אני עכשיו אקח כוס של צ'ייסר ואכניס אותה הפוכה לתוך הקפה? אתם רוצים לנחש מה יקרה? מי רוצה לנחש מה יקרה? נחכה לתגובה, מי רוצה לנחש מה יקרה אם אני אקח את הכוס הזאת של הצ'ייסר ואכניס אותה לתוך הכוס קפה? מה שיקרה זה שהאוויר שנמצא בתוך הכוס צ'ייסר ידחוף את הקפה, וכשהכוס תגיע לתחתית הכוס קפה הזו, ייווצר ממש בועת אוויר. עכשיו, אם ניקח את זה בקערה גדולה, תנסו את זה בבית, אל תאמינו לי. קחו קערה גדולה, תמלאו אותה במים, קחו כוס כזאת, כוס פשוטה, תהפכו, סתם כוס ריקה, תהפכו את הכוס, ותכניסו אותה לתוך קערה מלאה במים, ואתם תראו, שאם תחזיקו את זה ממש ישר, המים, האוויר שנמצא בתוך הכוס, ידחוף את המים בתוך הקערה עד לקרקעית. והכוס תוכל ממש לעמוד על הקרקעית, אתם צריכו להחזיק אותה, כי האוויר ירצה כל מה לעלות למעלה, אבל אם תחזיקו אותה כלפי מטה, האוויר יישאר בתוך הכוס והמים לא ייכנסו פנימה. אז הרקיע עוד עושה את אותו סיפור, כן? בדיוק עונה לנו הרצל, היא תישאר שם עם אוויר, נכון מאוד. אתם מוזמנים גם לחפש בגוגל כוס המודעים. כוס המודעים היא הצורה הראשונה הפרימיטיבית יותר של צלילה, שאנחנו יודעים לפי ציר הזמן הידוע לנו, שהוא כמובן כנראה ידוע בחוסרים טכנולוגיים והיסטוריים על תרבויות, שהיה להם ככל נראה טכנולוגיה הרבה יותר מטורפת מה שיש לנו, אבל הטענות אומרות שהכוס הראשונה, כוס המודעים, הייתה בעצם הצוללת הראשונה, היו לוקחים כוס זכוכית, שמים פה צינור לאוויר, פה למטה קרשים כאלה, והשולה פנינים היה עומד על תחתית הכוס, וככה הכוס הזאת הייתה, כן, הכוס הזאת, כוס העמודאים, הייתה יורדת אל קרקעית ים כלשהו או אגם, ואותו שולה פנינים היה יכול ממש לשלוט את הפנינים מהקרקעית, כשהוא מקבל אוויר בצינור, והמשקל של הכוס מושך אותו כלפי מטה, כשהאוויר לא בורח, כי הוא דוחף את המים, פשוט basic physics. אז יהי רקיע בתוך המים, מה זה אומר בפשטות של זה? נכון, פעמון צלילה, מה זה אומר בפשטות של זה? לוקחים רקיע, כן, firmament כיפה, שמים אותה בתוך המים, היא דוחן ותראה היבשה, כן? יקבו המים מתחת השמיים, מתחת הרקיע אל מקום אחד, ותראה היבשה. ממש פיזיקה פשוטה. כשמסתכלים על התנך בעיניים האלו, הכל נראה פשוט. וזה לא מסובך, לא צריך לתרץ את התורה, זה לא תורה מול מדע. המדע מחרטט, בחלקו הוא מדבר אמת, בכל מה שנוגע לכירוגיה, לרפואת חירום, להרבה דברים המדע מדבר אמת, בכל מה שנוגע להרבה מחקר של ביולוגיה ו-DNA המדע מדבר אמת, גם שם יש הרבה חרטה, אבל בכל מה שנוגע לפיזיקה ואסטרונומיה, הרוב זה קשקוש בלבוש, והתורה פשוט אומרת פשטות, וזה לא רק התורה אומרת את זה, הנורדים אומרים את זה, וההינדים אומרים את זה, וכל המיתולוגיות בכל עם ועדה שהם באיזשהו חור ברחבי הצלחת, לא משנה מאיזה מקום, מספרים את אותו סיפור. עולם שטוח עם עולמות למעלה ולמטה, תטו. לא צריך להיות גאון גדול כדי לעשות אחד ועוד אחד ושיצא לכם שתיים. אז בואו נעבור ונראה אם יש פה עוד דברים מעניינים. כן, וההבדל בין המים שמתחת לרקיע ובין המים שמעל הרקיע, כלומר, יש פה הבדלים בין המים שנמצאים מתחת ובין המים שנמצאים מעל. אומר בספר ישעיהו, והיה הנס מכל הפחד יפול אל הפחד, והעולה מתוך הפחד ילקה ללללה, כי הרובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. מדבר פה על איזשהו תיאור, על... כן, על, 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 על שיטפון שכביכול מטביע את העולם, דמוי נוח, או, או בדומה לבעצם כל תיאורים על יום הדין, סלש רגנרוק, כל, ביום כיפור, כל מי שמתפלל ביום כיפור, יש תפילה שאומרת, מדברת על מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב, מי במגפה, וכו' וכו', ויאמרו, הנה יום הדין. לפקוד על צבא מרום בדין וכו' וכו'. התיאור הזה לא מדבר על יום כיפור, התיאור הזה מדבר על יום הדין, על, על הגאולה, על הגאולה העתידה שבה הרשעים ינשו והצדיקים ירשו ארץ בעזרת השם. עולם שיש לו קצה, לכדורין קצה, שוב, כן, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בבקשה, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, או מארבע כנפות הארץ, לכדור אין כנפות, אין לו קצוות בכלל. בוא נראה עוד פעם, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, פה דברים י"ג, לכדורין קצה, מקום נוסף, והפיצחה אדוני בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן, דברים פרק כ"ח פסוק סמך דלת, או משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית עגלות ישרוף באש, וגם מקצה הארץ אליך יקרא בעטוף ליבי בצור ירום ממני תנחני, תהילים פרק סמך א' פסוק ב', ושוב לכדור אין קצה, לכדור אין קצה, אין קצה לכדור, נקודה. אוקיי? עוד פעם, ולא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים מעל, ואשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. עוד פעם, אשר במים מתחת לארץ. כלומר, כמו שמעלינו יש מים, כן? גם מתחתנו יש מים. ולפי הזוהר, כן? כפי שמתואר בסרטון, מי שרוצה, אני חושב שהסרטון הזה פורסם בקהילה של הפלאט ארת' על הזוהר. אני מאמין שאם תעשו איזשהו חיפוש קצר, זוהר, עולם שטוח, אתם תמצאו. סרטון שאני מקריא מתוך ספר ממש מקסים של אברהם גיא, שמתאר את כל התיאורים בזוהר על שבעת העולמות. זה נקרא יצורי שבעת הארצות, שמתאר באופן מפורש על ארצות שנמצאות מתחת לאדמה, שיש שם גם שמש וירח וכוכבים, וחלקם אפילו גדולים מהארץ שלנו, יותר מפי 60 של פי 60, של פי 60 של פי 60, אם אני טועה זה 4 פעמים או 3, או 3 או 4, שזה לא הגיוני בעליל, אין מצב בכדור שמשהו שנמצא, כן? אין מצב שמשהו שנמצא בתוך כדור, יהיה יותר גדול פי כמה וכמה מהשטח של מפני השטח של הכדור החיצוני לו. וגם במקום היחיד בזוהר שבו מדברים על כדור, שכתוב מתגלגל בעיגול ככדור, אומר היעבץ בפירוש על המילים האלה בדיוק, שזה לפי חכמי המדע ולא לפי רבותינו זל, כפי שמתואר במסכת פסחים. את הדף המדויק, אני זוכר, את העמוד המדויק, אני זוכר, אבל חפשו, במסכת פסחים יש סוגיה שבה כתוב במפורש על עולם שטוח ועל הרקיע ככיפה. ממש ממש כיפה, אפילו רשי כותב בשולי הכיפה. ממש ככה. אז רזל, רחמנו זל, דיברו על עולם שטוח, הזוהר דיבר על עולם שטוח, אפילו המקום היחיד שבו כביכול מדובר בחצי משפט על מתגלגל בעיגול ככדור, אומר היעבד שזה לא לפי חרמנו זל, אלא לפי חכמי המדע. אז להפסיק ולבל את השכל, והתורה לא מדברת על כדור, ובכל התורה לא כותב אפילו פעם אחת המילה כדור, וגם בזוהר, מי שבאמת חוקר את הנושא לעומק, רואה שמדבר פה על עולמות עם שמש, איך יכול להיות שמש בתוך האדמה, אם העולם מסובב סביב השמש? איך יכול להיות, אם השמש שלנו גדולה יותר מכדור הארץ, בכל כך הרבה ממדים, וטסה קדימה, איך יכול להיות שבתוך כדור הארץ יש עוד שמש? איך זה יכול להיות? זה אין פה שום היגיון. אבל אם זה שכבות, אופה. הופה, פתאום מסתדר איכשהו. עכשיו שוב, תשאלו אותי, ומה יש מחוץ לזה? לא יודע. אף אחד לא היה שם כדי להסביר. העדויות היחידות למציאויות האלה הן מסיפורי אגדות. יש שבטים אינדיאנים שטוענים שהם הגיעו מבטן האדמה. ז'ול ורן כתב ספר, מסע אל בטן האדמה. יש אגדות במדרש היהודי, בתלמוד הבבלי, מספרים על יצור בעל שני ראשים שעלה מבטן האדמה. מספרים על זה שאדם הראשון גורש לעולמות בבטן האדמה, וגם קין, ואחרי זה יחזיר אותם חזרה. אבל אלה העדויות היחידות למעשה על עולמות נוספים, כאן על המשטח שלנו ומתחתנו. עדות נוספת, יחסית חדשה, היא אדמירל ריצ'רד איי בירד, שמתאר על מסע אל מעבר לקוטב הדרומי, מה שאנחנו קוראים אנטארטיקה. שגם זה סיפור, זה חוג הארץ. חוג הארץ זאת אנטארטיקה, שגם בה יש תעלות ומעברים, שניתן לעבור בהם רק עם חלק מה, בוא נקרא לזה, רק עם השבק של הבורא, מחליט שאתה ראוי לעבור את אותם, מעברים, בוא נקרא לזה. כתוב, גם הארץ היא בעלת סוף, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו. כלומר, יש המרחק בין מזרח ממערב הוא, כן, בעצם מתאר מזרח המערב הרחוקים זה מזה, ואחרי מסע ארוך מגיעים לקצה המזרח או לקצה המערב. תחת כל שמיים ישראו ואורו על כנפות הארץ, קצות הארץ, לכדור אין קצה. כן, בספר יוב, לאחות בכנפות הארץ. תהילים, כל קצווי הארץ וים רחוקים, אשר החזקתיך מקצות הארץ, מישעיה, ויעל נשיאים מקצה הארץ, מירמיה, שוב, לכדור אין קצוות. עץ צומח במרכז המטבע, היגדר סיר, המכונה עץ העולם, בתרבות הנורדית. עץ צומח במרכז העולם, בחלום דניאל ונראה בכל הארץ, וחזווי ראשי על משכבי, חזת, הווית, ואלו אילן בגואה רעה, ורומי סגי, כן, ואלו אילן בתוך הארץ וגובהו רב. רבה אילנה ותקיף ורומי עם תל ישמיה וחזותי לסוף כל ערה. כן, הגבוה אותו אילן ותקיף וכן וכביר וגובהו ייסק לשמיים וחזותי, ואפשר לראות אותו לסוף כל ערה, לסוף כל הארץ. כן, תרגום, חזיון ראשי על משכבי, חוזה הייתי, והנה אילן בתוך הארץ וגובהו רב, כן, באמצע הארץ וגובהו רב, גודל האילן, גדל האילן מתעצם, וגובהו הגיע לשמיים ונראה לסוף כל הארץ. אני מזכיר לכם את היגדר סיר, עץ העולם שמתואר בתרבות הנורדית, שמספר על עץ, ובו יש, כביכול, אנחנו בעצם חיים על איזשהו ענף, כביכול, איזשהו משטח, שהוא חלק מעץ שגדל ועליו כמה וכמה עולמות. גם אצלנו בחזון דניאל מתואר את אותו הדבר. יש הטוענים שהזוהר הצפוני הוא למעשה אותו עץ העולם המדובר. בספר דניאל רומז, כן, הביטוי בגואה ערה בספר דניאל רומז, כי לארץ יש לא רק גבול אלא גם מרכז, מאחר שהעצים גדלים רק על פני הארץ, הרי שמרכז הארץ צריך להיות על פני הארץ, מרכזו של כדור נמצא מתחת לפני הארץ, ולא בתוכה. ושוב, זאת אומרת שהארץ איננה כדור, כי אם צורה הנדסית שטוחה, אני אחזור על זה שוב פעם. אם בעצם המרכז, כן, הוא אומר ככה, בגואה ערה, בספר דניאל רומז, כי לארץ יש לא רק גבול אלא גם מרכז. מאחר שעצים גדלים רק על פני הארץ, הרי שמרכז הארץ צריך להיות גם כן על פני הארץ, נכון? הרי עץ, איך הוא גדל? רק על הפנים. עץ גדל על האדמה, נכון? ולכן, כיוון שעץ גדל על האדמה, הרי שמרכז הארץ, שכן, בגואה ערה, בתוך הארץ, במרכזה, צריך להיות גם כן על פני הארץ. למה? כי מרכזו של כדור נמצא מתחת לפני הארץ או מעליה, כן? אבל בעצם לא בתוכה או באמצעה. שוב, ביטוי שמדבר על עולם שטוח. אני לא הייתי מוכיח מדווקא מהבגואר, אני יותר מתייחס לאילן עצמו, לסיפור עצמו על עץ העולם, על יגדל סיאל ופחות, על הניסוי להוכיח מהבגואר הזה, מרגיש לי הוכחה קצת לא מאוד חזקה, אבל ישנם, קראנו פה מספיק פסוקים שמוכיחים בצורה הרבה יותר מפורשת את היחס של התנך אל המציאות. הכוכבים, גופי אור שנבראו יחד עם השמש בערך הם קטנים ולא גדולים כמו הארץ. איך נפלת משמיים הלל בן שחר? נגדעת לארץ חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמיים אלה מעל כוכבי אל, ערים כסאי וישב בהר מועד בערכתי צפון. אלה על במותי עבד המלא עליון, אך אל שאול תורד אל ערכתי בור. הלל בן שחר הוא כוכב השחר, הלל בן שחר זה השטן. זה אחד מהשמות שאנחנו קוראים לו השטן, כן, הוא השם של אחד מהמלאכים, שאני לא אגיד את שמו, שהוא בעצם, כביכול תפקידו, כאן זה להיות הסוהר, נקרא לזה, של המטריקס. אחד מהסוהרים של המטריקס, מהסוהרים התודעתיים של המטריקס, שגם הוא נמצא פה בסופו של דבר בשליחותו של הבורא. אין פה שום דבר שקורה מתחת לשמיים שלא קורה ברצונו של הבורא יתברך באופן מפורש. גם החבר'ה הכביכול רעים, גם השטן בכבודו בעצמו, הוא נמצא פה בשליחותו של הבורא. ותגדל עצבה השמיים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. אלוהים מזהיר בני עבודת אלים את צבא השמיים. פן תישא עיניך השמיים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים ונידחת והשתחוות עליהם ועבדתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. כלומר, כלומר, אנחנו לא באמת מסתובבים סביב אל השמש, ואנחנו לא באמת עובדי אלילים, אלא אנחנו עובדים את הבורא יתברך שמו, כן? אנחנו עובדים את הבוס של הבוס, של כל הפקידים. יש את המאורות, כן? את הכוכבים, יש את האלים, הלוהים המלאכים. למה לרפאל קוראים רפאל? גבריאל, מיכאל. הם האלים בעצם, המלאכים. הם האלים, שמדובר עליהם בתרבות הנורדית. ועוד חידוש שחידש לי חבר יקר, יאיר שמו, על זה שבעצם הנורדים, הפגנים, מוזכרים גם במזמורי שבת. השיר, עוזרני אליך, אליחני, אלי, אלי, את היצר, נכון? הוא משיר, המפתה, המריה. אז אנחנו שרים את זה, ומבקשים מהבורא שיחבר את, את הזוגיות הטובה שיש בינינו לבין בנות זוגנו, משפחתנו, ובין הבורא יתברך לכנסת ישראל, וירחיק מאיתנו את היצר הרע, את השטן שמנסה לעשות ברדק. ובסוף גם אומר, הרחק נעמה עליה, חברת קט הצפוני, הרחק נעמה עליה, חברת קט הצפוני, נכון? חברת קט הצפוני, קט הצפוני, אלו הם הנורדים, עובדי האלילים, שבעצם עובדים, הם זובחים וסוגדים למלאכים עצמם, שהם האלים, המלאכים הם האלים. יופיטר, זאוס, כל האלים האלו, מכל התרבויות שהם, רומא, יוון, אשור, אינקה, כולם, 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 הודו, כולם בעצם מדברים על מלאכים, שחיים פה, חיים בעולם שלהם, שקרוי עולם יצירה, ויש להם מערכת שלמה, חברתית משלהם, שמתוארת גם בספר חנוך, והם חיים תחת שלטונו של הבורא יתברך, של המלך מלכי המלכים. וההבנה הפשוטה הזו שהעולם לא כדור ואין צורך לתרץ את התורה מול המדע, כי התורה מספרת סיפור אחר לגמרי מהמדע, וגם המדרש היהודי מספר סיפור אחר לגמרי מהמדע, עושה סדר בדברים. כי ברגע שאתה מבין שהמדע משקר, צריך להבין שני דברים. א', שהמדע משקר. עוד לפני שאתה מוכיח מה כן, קודם כל מה לא, קודם כל כדור לא, קודם כל לנחות על הירח לא, זה קודם כל לא קרה, אין כדור ואף אחד לא נחת על הירח. ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול להתחיל לחפור בתנך, וזה יתחבר לך כשאתה קורא את הפסוקים כפשוטם, ומבין שגם הפסוקים מספרים סיפור על עולם שטוח ויציב. ואז אתה מחבר את כל זה, את השקר של, כן, את השקר של המדע עם האמת של התורה, יחד עם הסוד, וכל התורות כולן, בעצם גם מכל המיתולוגיות ומכל האגדות והשמניזם וההינדו והבודהיזם, כולן למעשה מדברות על אותו סנטר, על אותו אור אינסוף, על אותה מהות אינסופית שניתנת בתוכנו, ועל היכולת שלנו לצ'נל, לצנר, להתבטל אל האור אינסוף ולבקש, להתפלל וליצור מציאות טובה ושמחה ואוהבת של, של, של אהבה ושמחה וטוב בינינו לבין משפחתנו, לבין בנות זוגנו, לבין, לבין העולם, לבין השבט שמסביבנו, לבין הטבע, לבין התזונה שלנו. כל היכולת להתפלל למעשה היא אותו דבר בכל השפות, כן? פה אלה קוראים לבורא שלהם י' כבב, אוקיי? אלה קוראים לבורא בשם אחר, אבל למעשה כולם מתכוונים לאותה מהות. וכשמבינים את הדבר הזה, הדברים נהיים הרבה יותר פשוטים. גם אל מול דברים הזויים, כמו הקורונה וכל החרטה שאנחנו רואים בזמן האחרון. אז אני מזכיר לכם שהסרטון הזה יהיה זמין גם בלייב 528, גם באתר החדש של WeAct, שאני מזמין אתכם להיכנס בזה הרגע לאתר של WeAct ולהירשם, as we speak, להירשם, להירשם, להירשם. ובית הספר למדעי האמת מביא את גל שלב ויואב גרופר להרצות לכם על מה באמת קורה מאחורי הקלעים של הבורסה וכלכלת חוב בעולם באופן כללי, והקריפטו וכל שאר השקרים שאנחנו מכירים מהכלכלה, החל מביטול בסיס הזהב ועד ליצירת מטבעות דיגיטליים, דרך כל מה שקשור לפוליטיקה ועד לאיך עושים כסף, איך אפשר כן להתחיל להשקיע ולהרוויח, שוב, ללא שום הבטחות, ללא שום קשקושים, פשוט להסביר איך הדברים עובדים, כי כשאתה מבין איך הדברים עובדים, יש לך גישה יותר בריאה לפרנסה. כדי להבין איך להתפרנס, צריך קודם כל להתפלל, קודם כל להבין שפרנסה זה בידי שמיים, פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון, להגיד תודה על הפרנסה ועל האהבה ועל השמחה שיש לנו בחיים, זה כבר מפתח לשפע, ומבטיח לזה שמה שיש לנו, האהבה והשפע שיש לנו ימשיך לעולמי עד בעזרת השם, וגם בו בזמן, גם מה שנקרא להתפלל לאללה ולקשור את הגמל. אז החלק של לקשור את הגמל זה לבוא וללמוד מה זה כלכלה, מה היא לא, ואיך אפשר כן במסגרת מה שיש להתחיל לשחק. יום שלישי הקרוב, רובות האומנים, יוניקון פרדסחנה, בית הספר למדעי האמת, בית הספר למדעי האמת, בית הספר למדעי האמת, חפשו את זה, חפשו את זה, מדהים. ולפני שאנחנו ממשיכים, שמה וואקום, אומרת לנו עידית, כן, זה בכלל מצחיק, נו, אומר לי יואב, שאני התבלבלתי, לא תדע אם לא תחקור. אני את המחקר שלי עשיתי, ואני מציג את הציור שאני מציין. אני לא מתווכח איתך, אני מאמין שמנקודת מבטך, אתה מאמין במשהו אחר, ואני מכבד את דעתך, ואת העובדה שאתה לא מסכים איתי, זה בסדר גמור. בבתי המדרש, רוב הידע והאמת נוצר רק משילוב, מכביכול יצירה של, 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 כן, כמו פלוס ומינוס. אז זה חשוב, כי האמת מתבררת מתוך המפגש בין שתי דעות ששונות אחת מהשנייה, ואני ממליץ לך לחקור. אני ממליץ לך, ידידי היקר, לחקור. הקישור למאמר הזה נמצא בפוסט. מוזמנים לחקור בעצמכם, לעבור על כל הפסוקים האלה. מוזמנים לבדוק בעצמכם מה יעבץ אומר על הדיבור של הזוהר, על מתגלגל בעיגולה ככדור. תבדקו שאני לא מחרטט. ותעשו את המחקר בעצמכם, אחד ועוד אחד, שווה שתיים. בסופו של דבר, אתם תגיעו למסקנה שאתם אמורים להגיע אליה, ותבינו את מה שאתם אמורים להבין לפי מה שהבורא החליט. לכל אחד ואחד מאיתנו יש דרך, ועלינו ללכת אותה בעצמנו. אני לא יכול להבין או לשכנע משהו, כי אין לי, זה לא התפקיד שלי. אני לא אמור לשכנע, אני לא אמור להתווכח על כלום. אני אומן, ואני מצייר ציור. ובציור שלי יש פסוקים, והם מדברים בפשוט, בצורה הכי פשוטה, על עולם שטוח. זאת האמת שלי. כנה לגבי חדשות, פוליטיקה, קורונה, זה סיים. אתה מסתכל על דברים באופן פשוט, ואתה רואה זווית מסוימת. יש עוד זוויות, זו הזווית שלי, וזאת הזווית שאני מעוניין להביא כאן בשידורים. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, יום ראשון, פחות או יותר באותן שעות, אנחנו עולים כזה בין 5-6 וקצת, נדבר על עוד דברים ממה שמתעדכן ביום יום הרגיל שלנו, ונקנח כמובן בשיר הנושא שלנו, People Unite. Kumbaya, 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 kumbaya שיהיה לכם שבוע טוב.
Ihr seid seine Befeirisch trotzdem. In der Rotschim können wir jetzt suchen, aber darf nehmen das Rika, als auch, was keiner weiß nicht, ich kenne, was es gibt. Wenn es mir gewohnt, wenn er nicht, noch müssen es dann alle nicht suchen. Damals hat mir gewohnt werden, ist bei Michiles Quoit am Agudel von der Askunim, wo sie nicht gegangen zu der Gedolle Yisroon, in so einem sehr ähnlichen Hass mit der Verzettel, ich ruht von Menschen, soll sich Achtung geben auf ihr Leben. In so einem Achtung geben, soll es nicht stehen, was kann er rausnehmen, von den Sachen, bittere Sachen. Man sucht schon, dass er bis auf der Allergie, tun nicht nehmen mit der Sache. Wenn man von einem weiß, was heißt Allergie, ist ein bisschen, yes, also ich habe es rausgekommen, doch deutsche Rotschen, mit Amerikaner Mörders, mit plus, bis der Balbus in dem, ist ein Goya, Terk, was du, sei es eine Idee, was ich ein Rat habe in der ganzen Welt. Also, du hast die Hand gewählt. Jetzt gehen wir ran, bald, so ist Hanneke, weil du es wissen, wie man darf es bald sein, auf der Gehirnischen Leine. In der Welt sind wir in Sand. Als er steht, bei Schleimer Melech, ein Käse auf dem Schiff, bei mir Schleimer Leklim. Handigen Tug ist ein Leben von Menschen, das ist gut und schwer. Eifes Wein. Also, ich finde es wert, alle. In so einem, in die Schuhen, Eila, Levinisch, aber schon mal. Heilige Beschefe, soll da. So, mein bester Davon, in Berfuaini. Heilige Beschefe, so, mein bester Davon, in Baburuch, in Leini.